שמתחרט בלב ורוצה מעתה להיות טוב לכרצון השם יתברך, ומגרש גם רוח השטות שבמוחו וחוזר להיכנס רוח חוכמה תחתיו. הוא כשנקבע בו, כשרוח חוכמה נקבעת באדם, עד שיהיה ליבו ברשותו, ואז קורה דבר הפוך מה שהוא תיאר קודם. קודם הוא תיאר שהבן אדם חוטא, אז הוא מגרש את החוכמה מהמוח. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות, הכוונה במוח, שהמוח לא עוצר אותו. עכשיו אם הוא חוזר בתשובה, אז הוא יכול לתקן את המוח, ושהמוח יתקן את הלב. ואז שיהיה ליבו ברשותו, דיינו שלא יחטא עוד, בלשון עתיד. דגם פושעי ישראל מלאין חרטה, ובכל חרטה יש סליחה, כיוון שהוא מתחרט, אבל אין זה משלמות התשובה עדיין לעניין תיקון הקודם, שלא יהיה עבירה גוררת עבירה, או כשיזדמן לפניו אפשר שישנה בעיוולתו. הוא מדבר על תיקון הקודם, הוא מדבר אבל על העתיד. זאת אומרת, יש כאן בן אדם חטא והוא התחרט, וסלחו לו. עכשיו, החיים ממשיכים להתקדם, אנחנו מדברים בעתיד, הוא פוגש עוד פעם את אותו פיתוי. קשה לו, כי הוא כבר התפתה פעם. אם הוא רוצה לעבור שינוי כזה, שהפיתוי כבר לא מפתה אותו יותר עכשיו, על זה הוא צריך תשובה יותר עמוקה. אז זאת אומרת, הפושע ישראל שמלאים, מצד אחד הוא נקרא פושע ישראל, נקרא מלא מצוות כרימון. מה זה העניין? זאת אומרת, יכול להיות שהוא חוזר בתשובה וסולחים לו, ומחשבים לו רק את המצוות שלו, ואת העבירות מוחקים לו, הכל נכון. הוא פושע ישראל בפוטנציה, הוא לא פושע ישראל בפועל. הוא קרוב ליפול חזרה למקום שהוא היה, כי הוא נפל שם כבר פעם.
אפשר להגיד את זה הפוך. אפילו מי שמלא מצוות כרימון יכול להיות פושע ישראל.
כן, נכון. רק הגמרא בחרה להגיד את זה בצורה הזאת. הוא יכול להיות, הוא יכול ליפול, אבל כדי למנוע את זה שהוא לא יוכל ליפול, שזה יהיה מופרך אצלו, לא מדבר שהוא לא יוכל ליפול לגמרי, אבל לכל פנים שזה יהיה מופרך אצלו, אז הוא צריך להגיע למקום שההתייחסות שלו היא שונה. וזה הוא צריך לתקן במוח. לא מספיק חרטה בלב, הוא צריך לשנות משהו בהסתכלות. עכשיו אפשר להסביר את זה טיפה יותר. חרטה זה נקרא, למה לא התגברתי על עצמי? כל אחד יכול לראות את זה בעולם שלנו הפשוט עם סיגריה. עוד פעם נפלתי, לקחתי סיגריה. יכלתי להתגבר. מה יש? יש כל כך הרבה אנשים שמתגברים, למה לא התגברתי? זה מין דבר כזה שכל יום הוא צריך להגיד את זה לעצמו. זה אף פעם לא עובר שינוי באמת. אבל אם בן אדם מסתכל, הוא לומד להסתכל אחרת על הסיגריה ועל האקט של האישון, או להסתכל אחרת על המשמעות של מה זה לא התגברתי. גם בזה יש כל מיני משמעויות. בן אדם רגיל חושב להתגבר זה לעשות שריר, ולא להתגבר זה לחיות טוב. לעשות לעצמו גוטיים ולחיות לזרום וזה. אז מצד אחד חבל לו שהוא לא התגבר, מצד שני, אבל בכל אופן היה לו כיף. אבל אם הוא לומד להסתכל אחרת על כל הסיטואציה, זה תהליך של למידה, זה לא פשוט. זה מתחיל בדרך כלל מזה שבן אדם מקבל איזה משל למצב שלו, שאם היה רואה יותר נכון, אז הוא היה רואה את כל המצב שלו באופן שונה. יש איזה כל מיני משלים שחזל נתנו.
שאומרים על הסערה, נכון?
מה?
יש משהו שאומרים שלעתיד לבוא היצר הרי אל הרשעים כמו סערה. ואומרים איך לא התגברנו
על זה. בסדר, אבל זה הכל בקטע של ההתגברות. דיברנו על שני... פעם אחת דיברנו על שינוי הסתכלות עם חוש הומור. איך שהיצר הרע בעצם, אנחנו לא מבינים בדיחות. היצר הרע בא לפתות אותנו, הוא אומר כך סיגריה, והוא בעצם לא מתכוון להגיד כך סיגריה, הוא מתכוון להגיד, אתה כזה טמבל שעוד מעט תיקח סיגריה. תפוס את עצמך בידיים, תפסיק להיות טמבל. אבל אנחנו שומעים רק את המילים, עוד מעט תיקח סיגריה. הוא אמר לי, אז עשיתי. זה כאילו לשנות הסתכלות, אבל עם קצת פלפל, לא ככה. להבין שבעצם מתכוונים משהו אחר לגמרי. אף אחד לא מתכוון באמת, אף מחשבה שבאה מהלב שלנו לא מתכוונת באמת לרסק אותנו. היא מתכוונת לאותת לנו משהו. ואנחנו לא מבינים את האיתות. זה אופן אחד. אם בן אדם קובע את זה במוח, והוא מתחיל לחיות עם זה, אז הרבה יותר קל לו. כי הוא לא צריך להילחם. הוא רק צריך להבין. יש עוד דוגמה שהיא גם קשורה בהסתכלות. סיפור שיהודים סיפרו, זה סיפור שלי, סיפור מאוקראינה, סיפור יהודי, שהיהודי קונה שקי תבואה מהגוי, וקשה לספור את השקים, תוך כדי כך שמטעינים את השקים על העגלה, וקשה להחזיק ראש לספור. אז על כל שק ששמים על העגלה, היהודי שם קופקה. קופקה זה כמו אגורה. הוא שם קופקה על השולחן, או על איזה אבן, ואחר כך יספרו את כל הקופקות. זה קופקות של היהודי. אבל לפי זה הוא ידע לשלם לגוי על כמה שקים. עכשיו, היהודי רגע אחד מסתכל הצידה, הגוי רואה קופקות של היהודי, אז הוא גונב כמה.
מי חייב גזר?
קראו לסיפור הזה, קראו, אבל כשהם מדברים, הם מדברים בעבודת השם, הם אומרים, הבן אדם מתנהג כמו הגוי עם הקופקות. כן.
הוא גונב לעצמו.
הוא גונב לעצמו, אבל הוא לא יכול להתאפק. זה קופקות של היהודי, והיהודי לא מסתכל, אז הוא לוקח. אם אנחנו היינו יכולים לסגל לעצמנו הסתכלות, שכל פעם שאנחנו נופלים ואנחנו לא מתגברים על עצמנו, אנחנו טיפשים כמו אותו גוי, אז זה היה משנה אותנו, אפילו שאנחנו עדיין ברמה של האובייקטיבי, של הסובייקטיבי, של הלא כדאי לי. אם בן אדם זוכה עוד יותר, והוא זוכה לשנות מלא כדאי לי לזה לא נכון, על זה דיברנו שבוע שעבר, זה הרבה יותר עמוק, זה ודאי משנה אותו, אבל זה לאט לאט. אבל קודם כל, אפילו ברמה שהבן אדם עדיין דואג למה שכדאי ומה שלא כדאי, אז שידאג לזה כמו מבוגר, לא כמו ילד טיפש.
אבל יש דברים שהם באים, נגיד בן אדם רעב, אז הוא טוב, אז הוא חוטף את הברכה, הוא חוטף העיקר בשביל לאכול, נו, אז מה עושה?
זהו, אז על זה, הרמי פייסצנה, אתה מכיר אותו, קראנו ביחד דברים ממנו, הוא כותב שתוך כדי מלחמה לא מאמנים את החיילים. מאמנים אותם בעיתות שלום. בן אדם צריך מתי שהוא לא רעב, מתי שהוא לא עייף, הוא צריך ללמוד להכין לעצמו איזו ערכה מנטלית לזמנים קשים. כן, זה, ככה זה. בן אדם לחברו זה מאוד, מאוד חשוב הדבר הזה. מתי שהכל טוב, כבר צריך לדאוג איך זה ייראה מתי שהכל לא טוב. כבר צריך לשים איזה כללים בדבר, איזה משהו. הוא תיאר את זה פעם, הרב קיבק, אתה יודע מי זה? הוא תיאר מאוד יפה את כל הדברים האלה, את כל הנושא של לחץ, שבן אדם מגיע הביתה, הוא לא אכל מהבוקר, החשמל נפל ולא מצליחים להרים אותו, והצנרת התפוצצה בכיור, וכל המים המלוכלכים מציפים את המטבח, והוא רוצה, הוא צריך לקרוא לאינסטלטור, הוא צריך לקרוא לחשמלאי, והטלפון שלו לא מוטען, והחשמל קופץ, אז הוא לא יכול להטעין אותו. קיצר, זה סיפור כזה עזוי, כן? הרב ארוש גם דיבר פעם על משהו כזה. המשהו, מה שהם טענו, שאם בן אדם בונה את עצמו נכון מול הקדוש ברוך הוא בזמנים רגועים, אז הוא יכול ליצור מרכז כובד כזה, שגם מתי שהכל זה, אבל צריך לבנות את זה נכון לפני שזה מגיע. לא לסמוך על זה, שכשזה יגיע, אז אני אחזיק מעמד. ובן אדם מאבד את המוח. חלק מהניסיון זה שאין לו מוח. ועל זה, הוא אומר, זה שכשהזדמן לפניו שלא יהיה שונה בעיוולתו, על זה צריך שקידה יתרה בהתבוננות דתשובה גמורה, עד שיגביר כוח שכלו וחוכמתו על יצרו, שלא יימשך עוד אחריו. יש בזה הרבה דרגות, ראינו עכשיו שתי דרגות. אבל על כל פנים, זה עבודה של מוח. בשביל זה תשובה תלויה בבינה. וכשזוכה לכך שישכון בו מעטה רוח חוכמה, הבאה מצד הנשמה שבמוח, שאינו מניחו לחתור, על ידי זה ממילא נתקן הקודם. באיזה אופן נתקן הקודם? הקודם מפסיק להיות רלוונטי. אבל כשמגיע עוד פעם הפיתוי, אז זה כבר יותר קל לו לעמוד נגד הפיתוי. זה כבר אין לו, הוא ניתק את הזיקה. יודעים מה זה זיקה? באנגלית קוראים לזה לינקייג'. וכאילו, כשאנחנו מתנהגים בצורה מסוימת, נוצרת זיקה בין הנפש שלנו ובין סוג ההתנהגות הזאת. ולכן זה מושך אותנו לחזור עוד פעם, כל פושע חוזר למקום הפשע. בכלל כל חוקר משטרה מכיר את זה. אבל זה גם, יש את זה גם בצורה מנטלית. הפושע חוזר למקום הפיזי של הפשע. הוא רוצה לראות כאילו מה קורה שם. אבל זה, יש את זה גם מבחינה מנטלית, שיש מקום הפשע. מקום הפשע זה המקום של פריקת עול. מקום של כוחי ועוצם ידי, המקום הזה. ואם בן אדם כבר פעם התנסה בזה, אז זה מושך אותו עוד פעם להיות שם. והמקום לנקות את זה, זה לשנות, לעשות סוויץ' במוח. זה לא מספיק שהוא עושה את השינוי בהתנהגות. צריך לעשות את השינוי פה.
אפשר להגיד שבעצם ההיסטוריה בכלל לא מעניינת, והחטא בעייתי רק בגלל ההשלכה של התודעה שלי.
כן. גם היחס לזמן הוא שונה במוחין ובמידות. המוחין יותר קרובים אלא למעלה מהזמן מהמידות. המידות יותר מושפעים מהזמן. אם אתה מתקן במוחין, אתה יכול לתקן רטרואקטיבית. זה ארוך, אני לא אסביר לך את זה עכשיו.
אבל
אל תשחק עליי.
ההתנהגות היא נובעת מזה שהוא בן אדם, הוא מבין שהוא כאילו לא בסדר, אז הוא משנה את ההתנהגות.
נכון. הוא מבין שהוא לא בסדר, על איזה רמה, לא שהוא לא בסדר שמשהו יתפקשש אצלו. הוא מבין שזה לא בסדר שהוא לא יתגבר. אז היום אין לי כוח להתגבר. אתמול חשבתי שאני יכול להתגבר, היום אני רואה שאין לי כוח. אם הוא מבין שיש כאן משהו פגום במהות, לא רק שלא היה לי כוח להתגבר, אני יורה לעצמי ברגליים. אז זה כבר לא הסתכלות כאן, היום אין לי כוח, אז אני יורה לעצמי ברגליים. זה לא עובד ככה. זה סיפור אחר. איך חז"ל קראו לתשובה הזאת? חז"ל קראו לתשובה הזאת גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. התשובה הרגילה שבן אדם מתחרט ואומר חבל שלא התאפקתי, זה נקרא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. אבל זה הוא דייק שזה מתקן שסולחים לו את מה שהוא עשה. אבל הפגם עוד יכול להביא אותו שהוא ייפול עוד פעם. וכמו בן אדם שהיה חולה וקיבל רפואה, רבנו אמר גם שלקחת תרופות זה כמו לטטות את הבעיה מתחת לשטיח. זה כמו לשים טלאי. אבל איזה טלאי זה? כמו שלוקחים את הצד הזה של הבגד טלאי ותופרים על הצד הזה. תמיד נשאר חור באיזה מקום. כמה אמר רבנו. לכן לא כתוב שם שהתשובה מביאה בריאות לעולם. כתוב שהתשובה מביאה רפואה לעולם. כי תמיד נשאר איזה משהו, והמשהו הזה יכול להפיל את הבן אדם עוד פעם לאותו פינה, לאותו בור. אבל אם גדולה התשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, זה אמירה יותר מאוחרת שם בגמרא, זה תשובה יותר גבוהה. כשמגיעה עד כיסא הכבוד, אז הוא מתקן את העבר בצורה כזאת שכבר לא יכול להפיל אותו בעתיד. למה זה נקרא כיסא הכבוד? כיסא הכבוד זה מקום מחצב הנשמות. זה ביטוי קבלי, מחצב הנשמות. והביטוי החזלי של כיסא הכבוד זה הנשמות גנוזות מתחת לכיסא הכבוד. הוא מחבר את שני הביטויים יחד. כיסא הכבוד זה מקום מחצב הנשמות. מה המשמעות של זה? יש ארבע דרגות בעולמות, שזה היכלות, מלאכים, נשמות וספירות. ספירות זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. המלאכים, הנשמות, זה חלק אלוקה ממעל, רק זה נאצל להיות נפרד, כשזה מגיע לעולם הבריאה, מרגיש את עצמו נפרד. וכן הלאה, אבל בפנימיות הוא עדיין דבוק בשורש. המלאכים זה דרגה יותר נמוכה, זה כבר לא חלק אלוקה, זה כמו שליח. מלאך, בתנך מלאך זה שליח. לא תמיד מלאך בתנך הוא מלאך רוחני, יש לפעמים מלאך, יש לך לעקוב מלאכים, חזל אמרו מלאכים ממש, שם הם היו ממש מלאכים, אבל אם לא היו אומרים לנו מלאכים ממש, היינו מבינים שזה, יש לך ישראל מלאכים על מלך אדום, שם זה לא היה מלאכים, זה היה שליחים. אז גם מלאך ממש, מלאך רוחני, הוא סך הכל שליח. יש לו כוח, שלוחו של אדם כמותו, אבל הוא לא חלק אלוקה. כן, הוא בטל בהתנהגות שלו, אין לו בחירה, הוא עושה מה שהשם אומר לו, אבל הוא עושה מה שהשם אומר לו. יש לו אישיות. הנשמה, בפנימיות שלה, אין לה אישיות בכלל. החיצוניות זה תחושה של אישיות, של נפרדות. הפנימיות של הנשמה זה הוא לבדו ואין זולתו. אז זה הספירות, זה הנהגה האלוקית, הנשמות, זה חלק אלוקה שבחיצוניות זה כבר נראה כמו נברא. ושזה אנחנו אומרים תורה, אתה ברתה. קודם כל אנחנו מגדירים אותה שהיא תורה ואחר כך ברו אותה. אז היא תורה באצילות וברתה בבריאה. החיצוניות שלה היא נראית כמו נברא. ואחר כך יש את המלאכים ואחרי זה יש את ההיכלות. זה מקביל באיזשהו אופן לאצילות בריאה יצירה עשייה. זאת אומרת, זה יכול להיות הכל באותו עולם. כל ההיררכיה הזאת יכולה להיות בעולם העשייה. אבל ההיכלות יקרו עשייה, ולמלאכים יקרו תמיד יצירה. לא משנה באיזה עולם שהם. יקרו להם יצירה, אבל הם יהיו יצירה בעולם שלהם. ביצירה שביצירה, או יצירה שבבריאה וכל זה. וכן הלאה. והספירות זה האצילות של אותו עולם. והנשמות זה הבריאה. ואותו דבר באופן כללי, אז הנשמות מדברים עליהן כשמגיעים לעולם הבריאה. בעולם האצילות אי אפשר לדבר על נשמות, כי אי אפשר לדבר על פרטים. אפשר לדבר על ספירות, אבל אי אפשר לדבר על אני ואתה. אפשר תמיד לשאול מה זה, אבל אף פעם אי אפשר לשאול בעולם האצילות מי זה. מי זה הדיבור של הבינה, זה הדיבור של הבריאה. זהו, ומי זה כבר אומר אישיות. בעולם האצילות, האישיות היחידה זה האלוקים. יש לו כוחות, יש לו מידות, אבל זה הוא. בעולם הבריאה כבר אפשר לדבר על ראובן ועל שמעון. והמלאכים הם עוד יותר, המלאכים זה כבר יש יותר גמור, אפשר לדבר עליהם רק בעולם היצירה. והיכלות שהם כלים, אז אפשר לדבר עליהם רק בעולם העשייה, ואיפה שמדברים עליהם זה נקרא בשם המושל עולם העשייה. זה באופן כללי. עכשיו, מה יוצא מזה? יוצא מזה שמקום מחצה בנשמות זה בעולם הבריאה. למרות שזה לא נכון עד הסוף. כי הנשמות מגיעות לעולם הבריאה, מעולם האצילות, ושם הם נקראים נשמות. לפני זה הם נקראים אחרת. אז בעצם המקור האמיתי שלהם הוא יותר גבוה מעולם הבריאה. ולכן חז"ל אמרו, עולם הבריאה נקרא עולם הכיסא. כיסא הכבוד נקרא עולם הבריאה. אמרו שהנשמות גנוזות מתחת לכיסא הכבוד. כשאתה מחביא משהו מתחת למשהו, אז מה יותר גבוה? הדבר שאתה מחביא, מה יותר יקר לך? הדבר שאתה מחביא או הדבר שמתחתיו אתה מחביא?
הדבר שאתה מחביא.
אז זאת אומרת שהנשמות בעצם הן גנוזות בעולם האצילות, לא בעולם הבריאה. אבל זה גופה, בעולם הבריאה, בעולם האצילות הן גנוזות. אבל בעולם הנשמות חצובות מתחת כיסא הכבוד.
הן תולדות של הספירות של האצילות.
נכון, לגמרי. אבל הנשמות חצובות מתחת כיסא הכבוד. זאת אומרת, איפה שהן כבר אפשר לראות מקום מחצב, איפה הן גלויות כבר, לא איפה שהן גנוזות. שהן גנוזות זה מתחת כיסא הכבוד, זה יותר גבוה מכיסא הכבוד. כיסא הכבוד מסתיר על זה. אבל מאיפה שהן נחצבות והן מתגלות כפרטים, זה כיסא הכבוד, זה עולם הבריאה. עכשיו, אם יהודי מגיע עם התשובה שלו עד עולם הבריאה, כאן הוא מדבר על עולם הבריאה בנפש, יש גם ארבע עולמות בנפש. האצילות בנפש זה דביקות, הבריאה בנפש זה ההשגה, היצירה בנפש זה ההתרגשות, ההתפעלות, והעשייה בנפש זה הקיום בפועל, מחשבה, דיבור ומעשה. אז אם יהודי מגיע עם התשובה שלו לעולם הבריאה, זאת אומרת, קודם כל עולם הבריאה שבתוך עצמו, על ידי זה הוא מעורר במקום המקביל למטה. בהתערות הדלתתא, היתר לאילה. אז אם הוא מעורר את עולם הבריאה של עצמו, הוא מעורר גם בעולם הבריאה למעלה, או נמשך שם אור גדול. אבל קודם כל הוא מדבר על עולם הבריאה של האדם עצמו. אם הוא משנה את ההשגה שלו, זה יכול לעשות תיקון בכל העולמות שמתחתיו. מקום מחצה ונשמות שאין יד מלאכים משגת שם. כמו שאמרו בשבת, אחוז בכיסא כבודי. מה כתוב שם? המלאכים טענו, מה לילוד אישה בינינו? אז אמר הקדוש ברוך הוא, אמר להם, לקבל תורה בה. אז הם אמרו, תנה אותך על השמיים, תן לנו את התורה. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה תענה להם. אז משה אמר, מתיירא אני שמה ישרפוני בהבל פיהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחוז בכיסא כבודי. כשאתה תחזיק בכיסא כבודי, זאת אומרת, תהיה קשור בשורש שלך, הם לא יכולים לנגוע בך, כי אם אתה קשור בשורש, יש לך את הכוח של השורש. ולשורש, השורש שלהם מקום יותר נמוך, אז הם לא יכולים להזיק לך. ואז הוא ענה להם את כל האמירות המפורסמות שכל המפרשים מביאים אותם, כלום יצר הרע יש בדרכם, כלום ממצרים ירדתם, את כל זה הוא אמר מתי, מתי שהוא אחז בכיסא כבודו. מה זה נקרא לאחוז בכיסא כבודו? אחוז בכיסא כבודו זה נקרא להיות דבוק בשורש הנשמות. זה לא כיסא, זה שורש הנשמות. אחוז בכיסא כבודי ואחזור להם תשובה. רוצה לומר, במקום שורש נשמתו, בנשמות כל ישראל. זה גאונות למצוא את הדבר הזה. לא סתם להגיד, אני חלק מנשמות ישראל. תמצא את עצמך, עצמך כפי שאתה, איך שאתה נראה כשאתה בתוך השורש של כל הנשמות. כל הנשמות ביחד. מי יכול את זה?
זה לא גם העניין שהוא מזדהה עם הוא מזדהה עם החלק
אלוקא ממעל
שלו, ולא דווקא עם החלק הנמוך שלו?
זה הדרך. אבל החלק אלוקא ממעל, הוא נמצא, יש בו דרגות. אין בו נפרדות, אבל יש בו דרגות. צריך להבדיל בין צמצום לבין הסתר. הסתרה אין שם. אבל דרגות, הרי ההשתלשלות הייתה תיאורטית, יכולה להמשיך בעולם הבריאה, עם אותו ביטול כמו באצילות, רק עם דרגת אור יותר נמוכה. זה בדיוק מה שקורה לנשמות. אז לכן זה לא מספיק. זה עדיין מבחינת הגילוי, עדיין לא בשורש. הוא רק התרחק מהצד הלא נכון שלו. אבל הוא עדיין לא בשורש. רוצה לומר, במקום שורש נשמתו בנשמות כל ישראל, כמו שאמרו בפרק שואל, נשמתם של צדיקים גנוזות תחת כיסא הכבוד. ובעבוד רבי נתן מפורש, הנשמת משה רבינו עליו בייחוד דגנוזה תחת כיסא הכבוד, וסיים, ולא נשמת משה לבד, אלא של כל הצדיקים, עיין שם, ורבי צדוק מיד מוסיף, ועמך כולם צדיקים. אבל בעצם השורש האמיתי מתחת כיסא הכבוד, בקלאסיקה זה נשמת משה, נמצא שם. עכשיו, מה זה נוגע לבעל תשובה? כי יש ניצוץ מנשמת משה בכל נשמה. הניצוץ מנשמת משה זה הדעת שיש בכל יהודי. משה נמצא פעמיים בספירות, פעם אחת הוא בנצח, פעם אחת הוא בדעת. והעניין של משה שמדברים כאן, שמשה צריך להחזיר תשובה על המלאכים וכל זה, זה מדובר על הדעת. ומשה ממשיך דעת לכל בני ישראל. בשביל זה כתוב, שלגבי משה יראה זה מילתא זוטרתאי. כמו שלגבי משה יש מה בעל שם טוב, בכתר שם טוב. שאם יהודי פשוט הולך למשה, אז כבר אצלו יראה זה מילתא זוטרתאי. למה? כי משה נותן דעת. תסתכלו בתניא בפרק מ"ב. שם יש איזה בריחות. ושם הוא מדבר על שני דברים. הוא מדבר על אור ועל כוח. שהיה פה בשיעור הקודם. הוא אומר, מצד אחד, משה מלמד את בני ישראל, הוא נותן להם אור, הוא נותן השגות. מצד שני, יורדים ניצוצים מנשמת משה ומתלבשים בנשמות של הצדיקים של כל הדורות, ומזה זה מאיר בנשמות של כל בני ישראל, ואז יש להם כוח לדעת את השם. זה עוד ליין, זה עוד מסלול, זה לא הכרתי. זה יניקה מנשמת משה רבנו. ויש את זה לכל יהודי, וכשהוא חוזר בתשובה, הוא צריך להשתמש עם זה. אז קודם כל צריך להעלות את זה להכרה ולהגיד לעצמו שהוא מאמין שיושב בתוכי ניצוץ ממשה רבינו. זה נותן המון כוח. אם באמת מאמינים בזה, זה נותן המון כוח. זה חיים אחרים לגמרי. אם היינו זוכרים את זה כל הזמן, ממש בתוכנו יש חלק מנשמתו של משה רבינו. ומה היה לנו בעיה שמישהו יחרף אותנו ולא נענה לו, או שלא נגרר ללשון הרע, או לא יודע. או אפילו לשמור על העיניים, או כל מיני דברים כאלה, מה זה? צריך לשמור על הניצוץ. כן, מה, לא משאירים את זה ברחוב, ככה. אז יש את זה, ואם מגיעים לשם עם התשובה, אפשר לתקן גם רטרואקטיבית, בצורה כזאת שזה לא יפיל אותנו באבא. ועמך כולם צדיקים כתיבנו מצד שורשם, כי האלוקים עשה את האדם ישר, וזהו למעלה ממקום המלאכים שהם ביצירה כנודע. וזהו התשובה דשם, יש כאן משחק מילים נפלא של רבי צדוק. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אחזר להם תשובה. הוא לא אמר תענה להם, הוא אמר אחזר להם תשובה. וחז"ל אמרו, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. וכדי לענות להם את התשובה, משה רבנו החזיק בכיסא הכבוד. לכאורה זה שני דברים שונים. רק רבי צדוק אומר דברים כאלה. לכאורה שני דברים שונים לחלוטין. זה תשובה על שאלה. וזה תשובה על חטא. מה זה קשור? הוא מוצא קשר. פלא. התשובה דשם, כלום יצר הרע יש ביניכם. זה התשובה, מי שאוחז בכיסא הכבוד עושה תשובה, והוא שואל את עצמו, מה יצר הרע עושה אצלך? הוא שואל את הלב שלו, שהוא דומה למלאך, שהוא בעולם היצירה, שהוא העולם של הרגש, של המידות. הוא שואל אותו, מה, יש יצר הרע? מה עושה אצלך יצר הרע? וזהו, זה מה שחז"ל אמרו, שהתורה תבלין ליצר הרע. התורה יכולה להמתיק את היצר הרע. התורה שייכת למוח. כמו שאמרו בבטרא, בפרק כמה דקידושין כתוב, משכהו לבית המדרש עם אבן ונימוח. בית המדרש זה מקום שלומדים תורה. בית המדרש זה הדעת. אם נסתכל על הנפש, איפה בית המדרש? הוא פה, הוא במוח. ונקרא יראת שמיים תר על הדרתה שאי אפשר להיכנס לחוכמה בלעדה. עכשיו כמובן שמדובר על דעת קדושה. יש גם מוח של לעשות ספקולציות לגלוב נשינית כל הכסף. זה גם מוח, זה גם דעת. מדובר על דעת קדושה שהפתח להיכנס לדעת קדושה זה יראת שמיים. יראת שמיים זה מידה שבלב. יראת שמיים זה מדובר על מדרגה נמוכה של יראת שמיים. שבן אדם פשוט יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא פה ורואה אותו. לא, זה לא מדרגה גבוהה. אבל אם יש לו את זה, ואחר כך הוא יתחיל עם המוח לעבוד, אז יש יותר סיכוי צריך להבין את זה. קח דוגמה פשוטה. הפסיכולוג הלך, הוא היה מבין את זה הכי טוב. החבר שלך, הפסיכולוג. הוא ברח לנו, היה פה קודם, הוא ברח. כן, אתה, אתה. כן, אתה, יש לך חבר פסיכולוג, אתה לא זוכר?
לא רסמי.
לא אתה, לא אתה. הוא ברח. תחשוב שאתה מדבר עם בן אדם, ואתה רוצה לפגוע בצד הטוב שלו. אם אתה, ואתה צריך להכיר אותו, איזה סוג דיבור, איזה מילים מעוררים אצלו את התגובה הטובה. ולפעמים אתה לא יודע איזה מילים מעוררים אצלו את המילה הטובה, אז אתה אומר לו את אותו תוכן, אבל במילים שלא צריך להגיד אותם, אז זה מעורר אצלו את האגרסיביות ואת הדיכאון ואת הכל זה. זה ברור, אנחנו יודעים את זה. ושזה ככל שאדם הוא יותר בעל ניסיון, עם יותר טיפוסים, יותר של אנשים, זה לא לומדים בשום מכללה ושום בית ספר. אז הוא יכול יותר לתקשר, הוא יכול יותר להביא אותם למקום טוב. עכשיו בן אדם עם עצמו זה בדיוק אותו דבר. המוח שלו, למרות שזה לא דבר של לב ולא דבר של מידות, זה מוח. אבל המוח יכול להירתם לרשות המידות הרעות שבלב, והוא יכול לא להירתם לרשותם, ואז הוא יכול להוביל אותם. ולהפך, הוא יכול להפוך אותם לטוב. יש גם מידות טובות בלב. על המוח אסור לו להיות רתום למידות, הוא צריך לרתום את המידות אליו. עכשיו, אם הבן אדם ניגש למוח, הוא פותח את הקופסה, מתחיל לעבוד איתה, עם גישה של יראת שמיים, אז מה שמגיב לו זה המוח של הקדושה. זה הספירות, החבד של הנפש האלוקית. החוכמה מן הדעת של הנפש האלוקית. אם הוא ניגש לשם בלי יראת שמיים, בלי לנגב רגליים מה שנקרא, כאילו עם כל הזה, אז מה שמגיב לו, זה החוכמה בינה ודעת של הנפש הבעמית, זה המדמה. עם זה, זה לא יקדם את התשובה שלו. אבל שזה אומר, קודם כל, יראת שמיים פשוטה. זה קודם לתשובה. איך שאנחנו פותחים את העיניים, אנחנו אומרים, מודה אני לפניך. וכתוב בשולחן ערוך לזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, ורואה אותו. לא כתוב, תזכור את כל האמנות שלך. זה לא כתוב. איפה מזכירים את האבונות?
בבידוי.
יש באי רצון של קורבן התמיד, שתמחול את כל חטאותינו, אבל זה נוסח די מאוחר יחסית. למרות שעצם אמירת קורבן תמיד הוא מאוד מאוד קדום, אבל הנוסח הזה, אבל איפה מזכירים מדרבנן ממש, בתקנה של התפילה, איפה מזכירים את החטאים? אומרים גם והוא רחום יכפר עוון בהודו, אבל גם אבוד רעם עוד כותב בזמנו, אמרו הודו רק בשבת. בסלח לנו, עד תפילת עמידה, היהודי מכניס לעצמו בראש פשוט יראת שמיים, שהקדוש ברוך הוא פה. אחרי זה הוא יכול להתחיל לחפש, הוא אומר, חוננו מתך חוכמה בינה ודעת, והוא אומר, השיבה נבינו לתורתך, הוא מדבר על דעת, הוא מדבר על תורה, הוא מושך את היצרה לבית המדרש, אבל שם יישב עכשיו למדן שלומד תורה לשמה. ושהוא יכול להחזיר בתשובה את היצרה שלו. אבל אם הוא היה מתחיל, איך שהוא פותח את העיניים, היה מתחיל לדבר על החטאים שלו, אז...
מה נשאר במידה?
לא כל כך נורא, בסדר, מה יש? אחרי שהוא רואה את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בשבילנו, וכל גדולת השם, וכמה השם אוהב אותנו וכל זה, עכשיו זה באמת מופרך שחטאנו. יש איזה ערך אחר. אז קודם כל צריך לבנות יראת שמיים.
הרב גד, אמרת שניגש לשכל לקדושה או שכל של המדמה, אבל במחשבה זה מין רצף, זה לא ניגש. איך עושים שזה יהיה ניגש?
אבל לא מדובר על מחשבה, מדובר שבן אדם רוצה עכשיו להעמיק את דעתו בתופעה מסוימת. שימו לבבכם על דרככם, יש כמה פסוקים שמדברים על זה. שימו לבבכם על כל הדברים האלה. הוא מתיישב לחשוב... אתה יודע מה? אתה זוכר בסיפורי מעשיות, המשפט, איכן אני בעולם? איכן אני בעולם? זה משפט מפתח להעמקת הדעת. זה שאלה של דעת. ואם בן אדם ניגש לשאלה כזאת בלי יראת שמיים, אני לא יודע, הוא יהיה איזה גורו גדול או משהו, אבל לא אחזור בתשובה על ההבנות שלו. הוא ימצא רק לגיטימציה על ההבנות שלו. הוא ייכנס לאיזה משהו שאפילו שבע מצוות בני נוח לא כתוב שם. כל שכן לא תרייג מצוות. הוא ייכנס לאיזה עולם רוחני, יכול להיות, זו שאלה לגיטימית וטובה אפילו בממד האנושי הכללי, כן? אבל זה לא יקדם אותו לאן שהוא צריך כיהודי. אבל אם הוא ניגש לזה עם יראת שמיים, אז ייקח אותו למקום הנכון.
אבל זה איך אחד חילוני.
כי מה שיגיב זה השכל של הנפש האלוקית.
זאת אומרת, זה מסלול, הוא בוחר מסלול מסוים.
כן.
הוא עולה על המסלול הזה וזהו.
כן, אבל הוא צריך לשאול שאלה. למה בחרתי דווקא בנוסח של שאלה? המפתח שפותח את הדעת, הדעת פותחת את הלב, אבל המפתח שפותח את הדעת זה תמיד שאלה.
ומה פותח את השאלה? זה החשבון נפש או מה?
לא, מה שפותח את השאלה זה היראת שמיים הבסיסית של הקימה בבוקר. אם בן אדם אף פעם לא שואל את עצמו איפה אני בעולם, אז זה גרוע מאוד. כל בן אדם שואל את עצמו מדי פעם. אתה יודע מה? לא יודע. בן אדם נתקע עם הרכב בעמוד בדרך, אז הוא גם חוטף פה מכה במצח, לא קורה לו כלום, הוא גם שואל את עצמו איפה אני בעולם. כל דבר שמוציא מהשגרה גורם לבן אדם לשאול שאלה כזאת, שלא נדע. מי שחכם לא מחכה, לא מחכה שיתקע לו הכנף בעמוד.
אבל
זה משפט, לא?
משפט זה מורכב, אבל עצם השאלה זה עוד לפני המשפט. המשפט זה כבר בעמקת הדעת, בזה הוא כבר יכול לעשות אחרי זה משפט. עצם השאלה, איכן אני בעולם, זה עוד לפני משפט. זה כאילו, מה קורה איתי? וכמו אחד שאתה יודע, לפעמים אחד מתעורר, קורה לפעמים ביום, מתעורר משנה מאוד עמוקה ומאוד קצרה. ואז הוא לא יודע איזה יום היום, הוא לא יודע איפה נמצא, אתה מכיר את זה? אני יודע אפילו ככה על השולחן, פתאום הוא... אז זה שאלה, זו שאלה נחוצה, אם הוא לא ישאל את עצמו איפה הוא בעולם, אז הוא...
לאדם,
לא? רק הרגע הוא רצה להגיד משהו, מה רצית?
לא, אמרתי אחד שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא כן שואל את השאלה הזאת. והוא, רואים שהוא כן מתקרב. כי אין לו עירת שמיים, הוא לא יודע כלום.
לא, יש לו עירת שמיים, רק יש לו עירת שמיים, שרק השאלה מעוררת את עירת השמיים. זה לא שאין לו לגמרי עירת שמיים, זה לא הדרך הרגילה. הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, אז השאלה הזאת מעוררת אצלו משהו, אבל בדרך כלל, קודם כל צריך את הבסיס, קודם כל עושים יציקה, אחר כך מתחילים לשים בלוקים ולבנות עמודים וכל זה. יש גם פטנטים אחרים, אבל זה לא הדרך הרגילה. מה רצית?
אדם הראשון. שאלה היא לאדם הראשון.
אדם הראשון?
היקה,
הוא שואל. היקה, נכון. זו שאלה שאלו אותו מלמעלה. רבי נתן כותב שכל יהודי צריך לשאול את זה את עצמו. הוא כותב שחטפנו את המכה הרצינית בחורבן בית המקדש הראשון, אז אנחנו צועקים איכה. הוא מראה שהיקה בתורה, הרי בעצם היקה צריך להיות חף סופית עם נקודה ועם קמץ. וזה כתוב שם עם ה' ועם חף לא סופית, כדי שזה יהיה אותם אותיות כמו איכה. זה נותן את הכוח, היקה של השם נותן את הכוח לאיכה שאנחנו שואלים. אבל תמיד זה שאלה. איך נפלת משמיים? יש תמיד שאלות כאלה. מנהם יודע לשאול את עצמו את השאלה, זה יכול לעורר את הדעת, אבל לפני זה הוא צריך איזה בסיס פשוט של יראת שמיים. לא לשאול שאלה סתם.
השאלה היא מוציאה את הבן אדם מאיזשהו סוג של הסתרה, נכון?
השאלה מוציאה את האדם מאיזשהו סוג של הסתרה, נכון? סוג של שקפה.
שיהיה בסיס שהוא בכלל יודע שאחרי שהוא יגלה שיש את השאלה, הוא יודע שיש השם עוד לפני כן.
כן, 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 כן.
גם
זה לא ישואל
אותם.
גם
כשאני
שואל,
ישואל
אותם. גם
כשאתה
שואל?
לא, לשאול סתם.
לשאול עם ראת שמיים. לשאול אפשר, אבל עם ראת שמיים. בלי ראת שמיים, מה זה עוזר שבן אדם שואל איפה אני בעולם? הוא יגיד לך, הוא יפתח לך מפה ויראה לך איפה הוא בעולם.
אז מה, איך, מתחילים?
מה השאלה?
לא. מה מתחילים? ממה מתחילים?
מתחילים מיראת שמיים פשוטה, משיביתי השם לנגדי תמיד, זה ההתחלה. ככה מתחיל הקיצור שולחן ערוך. ההתחלה זה תרגיל זיכרון. יהודי צריך לגרום לעצמו כמה דברים שהזכירו לו, שהקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא נוכח. הוא הנוכחות, הוא לא רק נוכח. אנחנו לא רואים אותו, אבל אנחנו הבעיה, לא הוא.
אז אולי, אולי צריך לנסח שהשאלה תהיה איפה אני ביחס לקדוש ברוך הוא ולא איפה אני בעולם. כאילו שזה...
עד רבה, אם בן אדם כבר חושב ככה זה טוב.
לא, אבל זה בעצם מה שאנחנו אומרים, שקודם צריך.
נכון, 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 נכון.
יש עצה כזאת שפעם שמעתי, בן אדם יגיד לעצמו כל כמה שניות, יגיד לעצמו יש בורא לעולם, יתפתף את זה אחרי חמתיים, שלושה, ויתחיל הלב בימים בזה. ילך עם זה.
סוגסטיה.
יש, אתה יודע, בתי ספר רוחניים, יש כאלה שמחלקים לתלמידים פעמוני רוח. הם הרי צריכים לזכור את עצמם כל הזמן, לא את השם. בתי ספר למודעות, כל זה. אז הם שמים פעמוני רוח, כל פעם שזה זז, אז שכחתי את עצמי. הוא זוכר את עצמו. אבל בתורה כתוב, ראיתם אותו וזכרתם? ובן אדם יכול לגייס לזה כל דבר. לא משנה, רמזור אדום, צלצול טלפון, כל דבר שמוציא מהשגרה, אפשר מראש לגייס אותו לזה שבן אדם יצא רגע אחד מהשכחה, ויגיד לעצמו, הנה הקדוש ברוך הוא, הוא פה. זה ההתחלה, זה הבסיס. על זה אפשר לבנות את כל השאלות, איך אני בעולם, את כל זה, אבל זה הבסיס. אני חושב שצריך להתפלל ערבית, מאוחר. לא הספקנו הרבה היום. נשאיר את זה פה. שנה הזו.